שיעורי קשת, כל שידורי תורה, רשת השיעורים מישיבת הר ציון, היום יום רביעי. בשיעור היום ובכל יום רביעי, סדרת שיעורים של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה ומחשבה. אחרי השיעור יהיה הלכה יומית קצרה מפי הרב יוסף צפי רימון.
לאחר שעברנו בשבועות האחרונים על יסודות מצוות קריאת שמע, נתחיל לעסוק היום בזמני קריאת שמע, ונפתח כסדר המסכת במסכת ברכות בזמן קריאת שמע של ערבית. המשנה בתחילת המסכת אומרת, מאמתי קוראים את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. עד סוף השמונה הראשונה דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד שיעלה עמוד השחר. יש לפנינו אם כן, בנוגע לתחילת זמן קריאת שמע של ערבית, שיטה אחת במשנה, והיא שזמן קריאת שמע של ערבית מתחיל בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. סוף הזמן נתון במחלוקת משולשת בין התנאים, עד סוף השמונה הראשונה, לדעת רבי אליעזר, חכמים אומרים את חצות, ורבן גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר. עיקר דיוננו היום התעסק בשאלה של תחילת זמן קריאת שמע של ערבית, שהמשנה מציינת אותו משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. והגמרא דנה בזמן הזה. אמר מר, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. שואלת הגמרא, מחדי כהנים, אימת כאח לתרומה? משעת צאת הכוכבים. ליתנה משעת צאת הכוכבים. זאת אומרת שהגמרא בעצם שואלת שאלה כזאת. אם בין כך, זמן אכילת כהנים בתרומה הוא צאת כוכבים, אז עדיף לתת תשובה ישירה שזמן קריאת שמע של ערבית מתחיל בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בצאת כוכבים. למה לומר לנו שזמן אכילת, זמן קריאת שמע של ערבית תלוי בזמן אכילת כהנים? עונה הגמרא, מילתא אגב אורחי כמשמע לן, כהנים אימת כאח לבתרומה משעת צאת כוכבים. עכשיו, זה כמובן דבר קשה, כי הרי המשנה לא אומרת שזמן קריאת שמע של ערבית הוא בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, דהיינו צאת כוכבים. שאז יכולנו לדעת, הנה יש לנו עוד רווח שמרוויחים כאן. חוץ מזה, הרווח הזה צריך להיות רווח במסכת תרומות, שיכתבו מתי, או בכל מקום אחר שיכתבו מתי כהנים אוכלים בתרומתם. כאן בעצם לא כל כך הרווחנו מזה שכתוב לנו משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, שהרי המשנה לא אומרת כאן שום דבר בנוגע לצאת הכוכבים. אז אני לא מתקשה להבין איך זה שהמשנה נקטה בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, למדנו מכאן שזה בצאת הכוכבים. זה רק אם נצרף איזושהי דעה קודמת לכך שכהנים אוכלים בתרומתם בצאת הכוכבים, אז אני יודע את זה. או שאני יודע שקריאת שמע של ערבית מתחילה בצאת הכוכבים, אז נוכל להשוות בין שתי נקודות הזמן האלה. עושה הרושם שהמשנה נקטה בדווקא את הזמן הזה של כהנים אוכלים בתרומתם ולא נקטה את צאת הכוכבים. ההסבר לנקודה הזאת יכול לנבוע מאחת משתי מגמות. ונתחיל אולי במגמה היותר פשוטה. בעניין זמן קריאת שמע של ערבית יש שאלה גדולה בכלל בזמני קריאת שמע, כיוון שהפסוק מדבר ובשוכבך ובקומך, בזמן שבני אדם שוכבים ובזמן שבני אדם קמים. והשאלה שעומדת על הפרק היא, האם התורה מתכוונת לתלות את זמני קריאת שמע בזמני שכיבה וקימה? ואם זמני שכיבה וקימה, צריכים להגדיר קודם כל מהי שכיבה ומהי קימה, ולהגדיר מי קבוצת הייחוס שלנו לעניין זה, כמו עוד נבאר בהמשך. אפשרות אחרת היא שזמני קריאת שמע אינם תלויים בזמני שכיבה וקימה, אלא תלויים ביסודם בעניין אחר, בבוקר ולילה. כמו שהרמב״ם אומר בתחילת הלכות קריאת שמע, פעמיים בכל יום קוראים את שמע, שנאמר בתורה בשוכבך ובקומך, בשעה שדרך בני אדם שוכבים וזהו לילה, בשעה שדרך בני אדם עומדים וזהו יום. אז אם כן, לדעת הרמב״ם, הביטויים בשוכבך ובקומך ייתכן שהם משקפים לא את זמני השכיבה והקימה, אלא כוונת התורה בעצם באומרה בשוכבך ובקומך לזמנים שבדרך כלל בני אדם שוכבים וקמים, דהיינו יום ולילה. ואם כך, כשאנחנו באים למשנתנו ורואים במשנה את הנקודה הזאת של זמן קריאת שמע של ערבית הוא משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, דהיינו כפי שראינו בגמרא, דהיינו בצאת הכוכבים, בסדר. עכשיו השאלה, כשאנחנו אומרים שקריאת שמע של ערבית מתחילה בצאת הכוכבים, זה יכול לנבוע משתי סיבות. זה יכול לנבוע מסיבה אחת שזמן קריאת שמע של ערבית מתחיל בצאת הכוכבים, כי אז מתחיל הלילה, ואז צאת כוכבים זה דין בלילה. או שיכול להיות שהמשנה סבורה שזמן שכיבה הוא בצאת כוכבים. ואז, אם כך, הביטוי צאת כוכבים עוד לא נותן לנו תשובה ברורה האם זמני קריאת שמע הם תלויי שכיבה וקימה או תלויי יום ולילה. כי הביטוי צאת כוכבים יכול לעניין זה להתפרש גם כזמן שכיבה. ואגב, כך נראה לפחות מדברי רש"י, שרש"י במשנה אומר בפירוש לגבי אפשרות של קריאת שמע קודם צאת הכוכבים, אומר רש"י, ומכמה הכן נמי לאו זמן שכיבה. זאת אומרת שרש"י ראה את העמדה הזאת במשנה כעמדה שמציינת זמן שכיבה, ולכן הוא מדגיש ומכמה הכן נמי לאו זמן שכיבה. ואם כך, אז לפי שיטת רש"י, הוא רואה את צאת הכוכבים של המשנה כקשורה עם זמן שכיבה. אמנם אנחנו נציע פירוש קצת שונה בעניין הזה. כי אני מבקש להציע שאולי בדווקא נקטה משנה משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, כדי להדגיש את הנקודה הזאת בדיוק. דהיינו, לו המשנה הייתה אומרת רק בצאת הכוכבים, אז יכולתי להתלבט האם מדובר בצאת הכוכבים שהוא זמן שכיבה, או שמא צאת הכוכבים מפני שהוא תחילת הלילה. כשאומרים לי משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, אז ברור שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן זה מפני שהם צריכים ערב שמש וצריכים את תחילת הלילה, ורק אז הם יכולים לאכול בתרומתם. אצל הכהנים צאת הכוכבים הוא בוודאי ובוודאי נקודה שקשורה לתחילת הלילה. אז אם כן, שייתכן מאוד שזה בדיוק מה שרצתה המשנה לומר לנו. בזה שהמשנה נקטה את זמן קריאת שמע של ערבית בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, ואגב אורחי כמה שמלן שזה צאת הכוכבים, שגם אכילת כהנים בתרומה לצאת הכוכבים, אני חושב שזה לא סתם אגב אורחי, לא רצו רק ללמד אותנו הלכה בהלכות תרומות, מתי כהנים אוכלים בתרומתן. אלא, כאן רצו ללמד אותנו גם הלכה בהלכות קריאת שמע. דהיינו, כיוון שהמשנה עוסקת בהלכות קריאת שמע, ורוצה אולי להדגיש את הזמן של קריאת שמע של ערבית, וזמן קריאת שמע של ערבית מתחיל לדעת המשנה, אם אנחנו צודקים בהבנתנו זאת, בתחילת הלילה. ולכן, צאת הכוכבים שמדובר כאן הוא צאת הכוכבים של תחילת הלילה. ואת זה הם מביאים לידי ביטוי באמירה של משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתם. לגבי כהנים, ודאי שזמן אכילתם בתרומה קשור עם תחילת הלילה. ואז אם כן, אם נשווה, נגיע למסקנה שגם צאת הכוכבים שמוזכר בנוגע לקריאת שמע של ערבית, הוא צאת הכוכבים שהוא בעצם תחילת הלילה. זו דרך אחת שאני מבקש להציע בעניין הזה, כדי לפרש מדוע נכתוב במשנה את זמן אכילת כהנים בתרומה. אני יכול להציע אולי גם דרך אחרת, אולי אפילו הפוכה מזו שדיברנו כרגע. הסוגיה בשם בדף ב' עמוד ב', מובאות סדרה של ברייתות שעוסקות בשאלה של נותנות זמנים אלטרנטיביים לזמני קריאת שמע, לתחילת זמן קריאת שמע של ערבית. וכך אני אצטט קצת מהברייתות האלה. ממתי קוראים את שמע בערבין? משעני נכנס לאכול פיתו במלח. או ברייתה אחרת, ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבית? משעה שבני אדם נכנסים לאכול פיתן בערבי שבתות. דברי רבי מאיר, בחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן. ובהמשך, ממתי מתחילים לקרוא קריאת שמע בערבים? משעה שקדש היום בערבי שבתות. דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר משעה שהכהנים מתוהרים לאכול בתרומתן. רבי מאיר אומר משעה שהכהנים טובלים לאכול בתרומתן. זו אם כן רשימה של זמנים של ברייתות שעוסקות כולן בשאלה ממתי מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית. נדמה לי שהמחנה המשותף של כל הדעות, פחות או יותר של מרבית הדעות בברייתות האלה, שמדברות על זמן סעודת בני אדם בשעה שבני אדם נכנסים להסב בערבי שבתות, או זמן אכילת סעודת עניים בערבין שאני נכנס לאכול פיתו במלח וכולי, או זמן שקדש היום בערבי שבתות. יש פה כל מיני נקודות זמן שאולי המחנה המשותף של כולן בא להגדיר מהו זמן שכיבה. זמן שכיבה נקבע לפי הברייתות האלה על פי זמנים שאנשים נכנסים לאכול את ארוחת הערב שלהם. כי בעולם הקדום כידוע, ברגע שהחשיך, אנשים התארגנו לשינה והלכו בדרך כלל לישון. ולכן בעצם זמן שכיבה הוא זמן של אכילת ארוחת ערב. כי זמן שכיבה אינו הזמן שממש שוכבים, כי כששוכבים כבר שכבנו. אלא הנקודה, הזמן שכיבה, הכוונה היא כמובן זמן ההתארגנות לקראת השינה. בזמן הזה שבו מתארגנים לקראת השינה, זה נחשב זמן שכיבה. וכאן השאלה היא אם לקבוע את זה על פי ממוצע אנשים בעולם, זמן ארוחת ערב הממוצעת, או לקבוע את זה על פי המקדימים ביותר, אולי עניים שאין להם כדי להאיר את ביתם, אוכלים סעודת טעם מוקדם יותר יחסית, ואולי על פי זמן סעודה בערבי שבתות וכו'. זאת אומרת שהמחנה המשותף כאמור לכל נקודות הזמן שמוזכרות כאן בפרויקטות האלה הוא השאלה של זמני שכיבה שונים כאמור, והמחלוקות בין הדעות השונות נוגעות לקריטריון שאמור לקבוע מהו זמן השכיבה. אם נקבל את העיקרון הזה, נוכל לומר שייתכן שזמן קריאת שמע של ערבית יקבע על פי הזמן של אכילת סעודת כהנים. דהיינו, לשיטה זו אפשר שהמשנה הזכירה את זמן קריאת שמע כזמן שבו משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, לא כמגדירת לילה לפי ההסבר הקודם שנתנו, אלא כמגדירת זמן שכיבה. זמן שכיבה הוא זמן שבו כהנים נכנסים לאכול בתרומתם. דהיינו, הכהנים היא קבוצת היחוס שקובעים את זמן קריאת שמע על פיה. כמו שראינו בברייתות בעמוד ב', שיש כאלה שקובעות זמן שכיבה על פי זמן סעודתם של עניים, או על פי זמן סעודה שבני אדם נכנסים להסב, או זמן שבני אדם נכנסים להסב בערבי שבתות וכו'. אז כאן, לפי ההצעה הזאת, זמן אכילת כהנים בתרומתם הוא זמן השכיבה. ואלה הם כן שני הסברים להזכור זמן אכילת כהנים בתרומתם במשנתנו. אבל כיוון שמשנתנו היא גם תחילתה של מסכת ברכות, ותחילתו של כל השס, ובעצם תחילת תורש בעל פה, ייתכן מאוד שיש כאן מגמה נוספת בתיאורי הזמנים המוזכרים כאן, ולצורך זה נצטרך קצת גם להתבונן לרגע גם בעניין סוף זמן קריאת שמע. בסוף זמן קריאת שמע, כאמור, ראינו במשנה שלוש דעות. השמורה הראשונה, חצות הלילה, ועלות השחר. אלה הן שלוש הדעות שמוזכרות בנוגע לסוף זמן קריאת שמע של ערבית. ייתכן מאוד שיש לפנינו בכל מערכות הזמנים שמוזכרות כאן. מצד אחד, תחילת הזמן בכהנים שאוכלים את תרומתם. ומצד שני, סוף זמן בשלוש התחנות האלה של השמורה הראשונה, חצות הלילה ועלות השחר. ייתכן שיש לנו כאן איזשהו מהלך שרוצה לקשור את מעגלי החיים השונים. נסביר את כוונתנו. המשנה במסכת יומא בדף כף עמוד א', בסוף הפרק הראשון של מסכת יומא, המשנה עוסקת שם בהלכה של תרומת הדשן. כידוע, לפני תחילת העבודות של היום הבא במקדש, היו צריכים להרים את הדשן, דהיינו לנקות את המזבח מכל הדשן שהצטבר בו ביממת העבודה הקודמת, ולהכין אותו, להכשיר אותו לקראת יום העבודה הבא. וכאן, באותה משנה, במסכת יומא, יש, המשנה אומרת כך: בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו, בין לפניו בין לאחריו, וביום הכיפורים מחצות, וברגלים מהשמורה הראשונה, ולא הייתה קריאת הגבר מגעת עד שהייתה עזרה מלאה מישראל. דהיינו ששלושת הזמנים שהמשנה כאן מציעה לתרומת הדשן הם קריאת הגבר וסמוך לו, שזה משהו מקביל פחות או יותר לעמוד השחר, וחצות הלילה, והשמורה הראשונה. הדגש במשנה הוא שביום רגיל של עבודה, אז כמובן הכנות, היום הבא היו מתחילות פחות או יותר בקריאת הגבר. כשמדבר ביום הכיפורים, היו תורמים מחצות. ברגלים היו מתחילים כבר להתכונן לקראת היום הבא מהשמורה הראשונה. בגלל רוב העם שהיה מגיע לירושלים ועומס הגדול של העבודה שהיה ברגלים. על כל פנים, אפשר שמקראו ששלוש נקודות הזמן שמוזכרות כאן בנוגע לתרומת הדשן למערכת המקדש, הם גם שלוש נקודות הזמן שבהם נחלקו התנאים בנוגע לסוף זמן קריאת שמע של ערבית בתחילת מסכת ברכות. אבל אפשר גם שיש כאן דבר בעל משמעות. כפי שאמרנו, שלושת הזמנים האלה בתרומת הדשן בעצם הזמנים שבהם מתחילים להכין את עבודת היום הבא במקדש. זה בעצם המבוא לתחילת היום הבא במקדש. ובמידה מסוימת ייתכן מאוד שגם זמני קריאת שמע של ערבית, שהם זמנים שמסיימים את היום הקודם, בעצם נקודות הסיום שלהם הם באותה נקודת זמן של שבה בעצם מתחיל היום הבא במקדש. ואם אנחנו כנים וצודקים בהשוואה הזאת, ואני כלל וכלל לא בטוח שאכן כך, אבל אם יש צד לחשוב בכיוון הזה, הרי שאנחנו יכולים להגיע למסקנה שאולי מגמת המשנה שלפנינו, שנותנת לנו את זמני קריאת שמע באכילת כהנים מצד אחד, ובזמנים שקשורים עם מערכת המקדש של השמורה הראשונה וחצות ועלות השחר, ייתכן מאוד שמה שמבקשים כאן לומר לנו, שמצוות קריאת שמע שאדם מצווה לקרוא את שמע, כדי לקבוע את מסגרת התפקוד שלו מול הקדוש ברוך הוא. כפי שכבר הסברנו בהרחבה בפעם הקודמת, בתחימת מערכת החיים שלו בין קריאת שמע שחרית לקריאת שמע ערבית וכו'. ייתכן אם כן שבציון נקודות הזמן שקשורות עם מערכת כהנים, באים להדגיש בעצם שעל ידי זה שאדם מכניס את חייו למסגרת של קריאת שמע שחרית וערבית, וקורא את שמע בערבית במסגרות האלה שבין צאת הכוכבים, בין זמן אכילת כהנים בתרומתם, לבין כל או אחת מנשיתות לגבי נקודות הזמן שקשורות לאותו יסוד של עבודת המקדש, בעצם הוא מכניס את חייו למסגרת שבה יש כאן איזושהי מערכת מקדשית. דהיינו שאם יש לנו עבודה במקדש, אז אותה עבודה שאדם עושה ביום יום שלו, בבוקר כשהוא קם ובערב כשהוא הולך לשכב, אז את הנקודה הזאת אדם מכניס את מערכת המקדש לחייו הפרטיים. דהיינו בבחינה מסוימת של ושכנתי בתוכם, דהיינו אותו מקדש שקיים שם בירושלים בעצם עובר להיות למקדש האדם. האדם בעצמו בונה את מקדש חייו, ובזה שאנחנו קובעים את הנקודה הזאת. ייתכן זאת גם הסיבה של תהילת הזמן בזמן שכהנים נכנסים לאכול בתומתם, כי בעצם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כל עם ישראל הוא בעצם ממלכת כהנים, וזמן קריאת שמע נקבע על פי זמן של הכהנים, כי השאיפה היא שלא יהיה רק שבט של כהנים שחי לפני השם ואוכל משולחן הגבוה, אלא שכל כנסת ישראל כולה תהיה ממלכת כהנים שאוכלת משולחן גבוה, ואוכלת בעצם בשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, הוא גם הזמן הראוי שממלכת הכהנים תאכל את סעודתה ותקבל על עצמה עול מלכותו יתברך. בדברים האלה כאמור פותחת מסכת ברכות, פותח השס, ואולי פותחת כל התורה, כדי להדגיש שכל מגמת לימוד תורה וכל מגמת תורה שבעל פה, הכל חותר לנקודה הזאת המרכזית, שהאדם יחיה לפני השם כפרט בתוך ממלכת הכהנים וכל קדוש שמקדש את חייו בתוך המסגרת הזאת של מצוות היום, של זמני קריאת שמע או מצוות קריאת שמע ותפילה, שבהם עוסק החלק הראשון של מסכת ברכות. אם כן, כאמור, עמדנו על הצורך של המשנה להדגיש את תהילת זמן קריאת שמע של ערבית כזמן שבו כהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מבחינתנו כרגע, אם נתקדם, אז מדובר כאמור בזמן שהוא צאת הכוכבים. מן המשנה יוצא שאי אפשר להקדים את קריאת שמע של ערבית לפני צאת הכוכבים, מן הסיבה שכאמור, או שקודם לכן זה לא לילה, לפי אחת ההצעות שהצענו שהזמן הזה קשור בהגדרת לילה, או מפני שאינו זמן שכיבה, לפי ההסבר השני שנתנו, שאולי זמן אכילת כהנים בתרומתם הוא בעצם מציין את זמן השכיבה. ומפני זה אומר רש"י במקום, ומכאן מהכה נמי לאו זמן שכיבה, לפיכך הקורא קודם לכן לא יצא ידי חובתו. אם כן, אומר רש"י, למה קוראים אותה בבית הכנסת? היה מנהג באותם ימים להקדים קריאת שמע של ערבית, להקדים תפילת ערבית בבית הכנסת מוקדם יותר מצאת הכוכבים. הסיבות לזה כנראה היו קשורות בתנאי אותם ימים. כידוע, כאמור, לפי תנאי אותם הימים היה מסובך להתפלל מאוחר, כי אז כמובן גם הדרכים לא מוארות ומסובך להגיע הביתה בתנאים לא תנאים. זאת גם הסיבה שתקנו הרי בליל שבת ברכת מעין שבע מפני העם שבשדות, שמאחרים לבוא לבית הכנסת ויחששו לצאת לבתיהם. על כל פנים, ייתכן מאוד כאמור שמפני זה היה נוהג להקדים קריאת שמע של להקדים תפילת ערבית לקודם צאת הכוכבים. ואם כך שואל רשי ומפנימה, אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת, את קריאת שמה? כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. והך את תניה בברייתא בברכות ירושלמי. דהיינו שבעצם זמן קריאת שמה של ערבית הוא רק בצאת הכוכבים. ותפילת ערבית, אפשר להתפלל אותה כאן לפני כן, ועל זמני תפילת ערבית נדון בנפרד. ואם כן, כל מה שקראו את קריאת שמה בבית הכנסת זמן תפילת ערבית, זה כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. והך את תניה בברייתא בברכות ירושלמי. ולפיכך, חובה עלינו לקרותה משתחשך, לקרות קריאת שמה נוספת משתחשך. ועל כך אומר רשי, ובקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מיטתו, יצא. זאת אומרת, רשי אומר לנו שקריאת שמה שאדם קורא על המיטה, בזה הוא יצא לחובה את קריאת שמה של ערבית, בזאת שהוא קורא בבית הכנסת, שהיא נקראת קודם צאת הכוכבים, בזאת לא יוצא מדי חובה, והיא נקראת בבתי הכנסת על פי הירושלמי רק כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. והראשונים שהביאו את שיטת רשי התקשו מאוד בשיטתו, ויש קשיים רבים אכן בשיטתו, ונדגיש כאן כמה קשיים על פי דרכם של בעלי התוספות. תימה לפירושו, ולא אין העולם בגילים לקרוא צמור לחשיבה אלא פרשה ראשונה, ואם כן שלוש פרשיות עלו לקרוא. הקושי האחד שתוספות מציינים, שכיוון ש זמן, כיוון שקריאת שמה של ערבית היא רק זאת של אחר צאת הכוכבים, אז היו צריכים לקרוא בקריאת שמה למיטה שלוש פרשיות, ואילו רשי מסתפק בקריאת פרשה ראשונה שאדם קורא על מיטתו. איך הוא מסתפק בזה? כמובן לדעת רשי יש לומר, נגיד כרגע בצורה פשוטה, שרשי סבור שקריאת שלוש פרשיות אינה דאורייתא, היא רק דרבנן, וחכמים הכירו באותה קריאת שמה שקוראים קודם צאת הכוכבים. את הדין תורה, את קריאת שמה של תורה שהיא תלויה בצאת הכוכבים, זה יכול להיות שאלה שסובר שרק פרשה ראשונה דאורייתא, או אולי אפילו מקסימום פרשה ראשונה דאורייתא, כי יש עוד אפשרות שאולי רק פסוק ראשון דאורייתא. אז לכן שאלה שאומר בקריאת פרשה ראשונה, די לנו בזה. היי, צריכים גם פרשיות אחרות, מה שצריכים פרשיות אחרות, זה לדעת רשי, יכול להיות שזה רק מדרבנן, ואם כך, רבנן הכירו או מוכנים להכיר גם באותה קריאת שמה מוקדמת יותר. ועוד קשה דצריך לברך בקריאת שמה שתיים לפניה או שתיים לאחריה בערבית. והשאלה הזאת שתוספות שואלים על רשי היא בעצם שאלה כפולה, כי השאלה היא לא רק, הרי בקריאת שמה על המיטה אנחנו לא מברכים שתיים לפניה או שתיים לאחריה, אלא השאלה היא בעצם אנחנו מברכים את הברכות האלה בזמן שקוראים את קריאת שמה של ערבית בזמן התפילה שהיא קודמת לצאת הכוכבים. אז לכאורה לא רק שהברכות נעדרות מקריאת שמה אמיתית, אלא הברכות גם נמצאות בקריאת שמה שהיא לא קריאת שמה אמיתית, שהיא קריאת שמה שלא יוצאים בידי חובה, ולכאורה יכול להיות שאפילו הברכות תהיינה ברכות לבטלה. אשר על כן צריך כמובן לומר בדעת רש"י, דברים שמופיעים כבר בתשובת הרשב"א ובראשונים נוספים, שאומנם ברכות קריאת שמה חז"ל תקנו אותם כברכות שהן נאמרות סביב קריאת שמה, אבל יש להם גם עמידה עצמאית. דהיינו ברכות קריאת שמה אינן חלק ממצוות קריאת שמה, הן חז"ל תקנו אותם והסמיכו אותם לקריאת שמה, אבל יש להם מעמד עצמאי והן לא תלויות בקריאת שמה, כפי שהדברים מובאים גם בתלמידי רבנו יונה כאן בתחילת המסכת. הוא שואל כך, ועדיין יש לשאול, כיוון שאינו זמן קריאת שמה בשעה שקוראים אותה בבית הכנסת, איך יוצא לחובה מהברכות אם אינו לילה לעניין קריאת שמה? ויש לומר שאף על פי שאינו לילה ממש, מפני שלא יצאו כוכבים, אפילו אחרי כיוון ששקעה חמה והווה לילה לעניין תפילה של ערבית כדלקמן, אך אינה מדיינינן ללילה לקריאת הברכות, ויכול לומר גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. דיינו לדעתו יש לברכות, לברכות קריאת שמע גם קיום עצמאי, וכיוון שהוא לילה לעניין תפילת ערבית, כיוון שזה זמן שהגיע לתפילת ערבית, הוא גם זמן שאפשר לומר באות הברכות את ברכת המעריב ערבים, שכיוון שכה חמה יכול לומר, וברכת אהבת עולם נמי אומרים אותה, שרם עצינו של קריאת סוכים יכול לאומרה, וכך הוא מסביר פחות או יותר את היכולת לומר את הברכות. השאלה למה אין לנו כאן ברכות בקריאת שמע מאוחרת יותר, זאת באמת שאלה שהעסיקה רבות את הראשונים. אז ייתכן פשוט בגלל שלא מצאנו, אין לנו איזושהי ברכה שנתקנה, אז לא אומרים. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא, כמו שאומר רב עמרם גאון, באמת הוא מציע, רב עמרם גאון מציע שאולי נברך אשר קדשנו תודה וציוונו לקרוא את שמע. אז נגד זה יצאו כמובן, כיוון זאת ברכה שלא מצאנו בגמרא. ורבנו יונה בעצמו מציע שיגידו ברכת אהבת עולם עוד פעם לפני שקוראים קריאת שמע של ערבית אחר צאת הכוכבים. גם זה לא פשוט ולא נהוג היום. מה שנותר לנו כנראה זה לומר שאומנם זאת את מה שלדעת רש"י צריך זה לקרוא את קריאת שמע של ערבית של דאורייתא לאחר צאת הכוכבים. כל מה שקשור למערכת הדרבננים, דהיינו ברכות קריאת שמע שזה דרבנן או הפרשיות הנוספות, זה כנראה לדעת רש"י ניתן לצאת לחובה גם באותה קריאת שמע שקראנו קודם צאת הכוכבים. זה פחות או יותר מה שיש לומר אולי בדעת רש"י. כמובן בשבוע הבא נעמוד בהרחבה בשיטת רבנו תם. ועד אז היו שלום.
ברכה על פיצה. בשולחן ערוך בסימן קסמ"ח סעיף י"ז כותב שפשטידה נאפה בתנור, בבשר או בדגים או בגבינה, לברך עליו המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. כאן מדובר על בצק של לחם שיש בתוכו מילוי שדומה לפיצה. השולחן ערוך פוסק המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. לכאורה הדברים תמוהים, הרי בסעיף ז' פסק השולחן ערוך שפת שממולא בדבש נחשב לפת כסנין, הברכה בורא מיני מזונות, גם כאן וגם שם מדובר בפת עם מילוי. אתה אז מבאר שבאמת אין הבדל בין הדברים, ולדעתו רק אם קבע סעודתו על הפשטידה הזאת עם הגבינה או הדגים, יברך ברכת המזון, אבל סתם כך, ללא קביעת סעודה, אנחנו בעזרת השם נדבר על קביעת סעודה, אבל שיעור קביעת סעודה, אבל ללא קביעת סעודה יברך בורא מיני מזונות ומעין שלוש. אבל הרבה אחרונים כתבו אחרת, אשלה ועמק ברכה, כתבו שההבדל הוא מה המילוי. האם המילוי הוא בשר או דגים, שזה הופך את זה לקביעות, נותן לפשטידה שם של לחם, כי רגילים לאכול את הדברים כסעודה, וממילה הברכה תהיה מוציא לחם מן הארץ וברכת המזון, או שמא המילוי הוא מילוי של מיני מתיקה, שעל זה דיברו בסעיף זין. אם מדובר על מיני מתיקה, זה נותן לכל היחידה הזאת שם של מזונות. ואם לא, אז ממילה זה נחשב לחם, אפילו כשאוכל רק חתיכה רגילה בגודל של כזית. המשנה ברורה והביאור הלכה, גם הביאור הלכה חזר על הדברים, כתב שהלכה כדעה הזו השנייה, שדבר שנעשה ככינוח, מברכים עליו בורא מיני מזונות, בצק של לחם ומעליו מילוי, ואם הוא נעשה כסעודה, ברכתו המוציא לכם מן הארץ. ומדברי הביאור הלכה נראה שהוא דוחה את דברי התז להלכה. כך גם נראה מדברי הרמה, לא ניכנס אליהם עכשיו, הדברי הרמה שם במקום. לאור הדברים האלה יוצא שכאשר יש בצק שמעליו יש מילוי, אם רגילים לאכול אותו בתור סביעה, יברכו עליו המוציא לכם מן הארץ וברכת המזון. אבל אם רגילים לאכול אותו ככינוח, כמנה אחרונה, יברכו בורא מיני מזונות ומעין שלוש. מה המנהג לגבי פיצה? האם רגילים לאכול אותה כקביעות סעודה או כחטיף? הדבר הזה יכול להיות לי שהוא משתנה בין מקומות, בין זמנים שונים. קצת קשה לקבוע את המנהג, למרות שנראה שרוב האנשים אוכלים פיצה בתור לחם. כלומר, בתור סעודה. במקום לאכול סעודה, הולכים וקונים פיצה. ואם זה נכון, הרי שהברכה על פיצה תהיה מוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. אם נגיד שאין מנהג בדבר הזה, יש כאלה שעושים כך ויש כאלה שעושים כך, אז מסתבר שהדבר יהיה לפי מה שאותו אדם נוהג באותו זמן, אם הוא אוכל את זה בתור ארוחה או בתור קינוח, אוכל בתור ארוחה יברך ברכת המזון, בתור קינוח יברך מזונות ומעין שלוש. ושם הרב פיינשטיין מוסרים שהברכה על פיצה היא מזונות, ויש מקום לבחון האם זו דעתו, כי הוא פוסק כדעת התז, וכך יש כאלה שאומרים בדעתו, או שמה בארצות הברית אכלו את הקינוח, את הפיצה לפחות אז בתור קינוח, וכיוון שהיא בתור קינוח ברכו עליה בורי מיני מזונות ומעין שלוש. למעשה נראה שראוי לברך על פיצה ברכת המזון, המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. אדם שחושש ייקח חתיכת לחם לפני זה, יאכל כזית לחם ואז יאכל את הפיצה, אבל מצד הדין נראה שהעיקר לברך על פיצה המוציא לחם מן הארץ וברכת המזון. יש פיצות שנילושות במי פירות, ברוב מי פירות. לפי מה שאמרנו לעיל, גם זה לא יעזור אם לא מרגישים את השינוי ואת ההבדל. אבל יכול להיות שבכל אופן, כיוון שמצטרפים גם כמה דברים, זה גם מי פירות וגם מדובר על פיצה, שיש במקום לראות אותה לכמה כיוונים, שאולי היא דבר שלא רגילים לקבוע עליו סעודה. במקרה כזה, אם מדובר על פיצה ועל בצק שרובו ממי פירות, אז מי שמקל, יש לו על מה לסמוך, מי שמקל לברך מזונות ומעין שלוש, למרות שבדרך כלל, הכלל הוא שעל פיצה יש לברך, המוציאך מן הארץ וברכת המזון. לפי מה שאמרנו, זה נכון אפילו על פיצה אחת, כי זה מוגדר כלחם. אם אדם אוכל 2-3 פיצות, אז לכולי אלמה יברך ברכת המזון, מדין קביעות סעודה, לפחות לכולי אלמה לשיטות ההלכה בקביעות סעודה, על זה גם נדבר בעזרת השם בפעמים אחרות.
האזנתם לשיוך של הרב ברוך גיגי בנושא קריאת שמע ותפילה, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ואתם מזינים לשיעורי קשת, שיעורים יומיים בכל מקצועות התורה מישיבת הר עציון. סיימנו בברכת התורה מציון ומעציון. מחר שיעור בפרשת השבוע. עד אז כל טוב ולהשתמע בקרוב.